הגענו דף סמכת עמוד ב' במשנה למטה, מוכר את השדה בסתם, מכר את האבנים שהם לצורכה של השדה, ואת הקנים שבקרם, שבתוך השדה שהם לצורכו של הקרם, ואת התבואה שהיא מחוברת לקרקע בשעת המכירה, וכן את חיצת הקנים. חיצת הקנים זה קנים שגדלים בגזע אחד, שהם עושים מחיצה בשדה, כל עוד שהיא פחותה מבית רובע, שהשטח לא ראוי לזריעת רובע קו תבואה, ולכן החלק הזה בטל לשדה ונכלל במחירה. ואת השומרה שאינה עשויה ביתית, כלומר סוכת השומר שלא עשויה ביתית, שהכתלים לא מטויחות ביתית, כי אז מדבר על דבר לא חשוב ובטל לשדה. ואת עץ החרוב שאינו מורכב, עץ החרוב שהוא מזקין והוא חזק מספיק, מרכיבים אותו עם ענפים מעצי חרוב אחרים, ואז יש לו כבר שם בפני עצמו, אבל כל עוד הוא לא מורכב, אין לו שם בפני עצמו, ונכלל במחירת השדה. ואת בתולת השקמה, אילן שקמה צעיר שלא נחתכו ענפיו לפני גזיזה כדי לעבות את הגזע, אז נקרא בתולת השקמה, אחרי זה נקרא סדן השקמה, אבל לא מכר לא את האבנים שאינם לצורכה, ולא את הקנים שבקרם שאינם לצורכו, ולא את התבואה שהתלושה מן הקרקע. עומד המשנה בזמן שאמר לו, היא וכל מה שבתוכה, הרי כולם מכורים, גם אבנים, גם קנים, גם תבואה תלושה, בין כך ובין כך, בין אם אמר, בין אם לא אמר, לא מכר לא את החיצת הקנים שהיא בית רובע, שאם יש כבר שטח בעצם שבית רובע הקו, היא חשובה שדה בפני עצמה, ולכן גם אמר, גם אם לא אמר, זה לא נכלל במכירת השדה. וכן לא מכר את השומרה שעשויה ביתית, שזה כבר דבר חשוב בפני עצמו, ולא את החרוב המורכב, שזה כבר עץ חשוב בפני עצמו, ולא את סדן השקמה, שהם כבר חשובים, כעצים חשובים, כבר חשודים שדה בפני, חשובים שדה בפני עצמם. עומד גם מהי אבנים שהם לצורכה, מה כבר אבנים שהם לצורך השדה? הכה תרגם בבבל פרשו אבני דאחפה, אבנים שמניחים על העומרים הקצורים שמתייבשים בשדה כדי שלא, שהרוח לא תפזר אותם. והוא אמר אבנים סדורות לגדר, אבנים שסדורות בתוך השדה זו על גבי זה לגדר, לעשות מהם גדר סביב השדה. הוא אומר גם ואתה נרבי חייה, אבנים צבורות לגדר, לא סדורות, כלומר זה כבר נחשב לתשמיש קבוע של השדה ולמכרות עם משהו אפילו כשלא סדורות. הוא אומר ואתה נסדורות, תתקן שסדורות. עכשיו לפני כן ראינו בפרק, ראינו ברייתא שאומר רבי מאיר, מחר כרם, מחר תשמישי כרם. כלומר, גם תשמישי כרם ושדה כאלה, שלפי חכמים לא מחורים עם הכרם, כי הם לא קבועים כל כך, לפי רבי מאיר מחורים. עכשיו, הגמרא דנה כל דבר פה, האם מה רבי מאיר יגיד ומה חכם יגיד. לגבי תשמישי שדה וכרם ששנויים במשנה, מפרש שבאיזה מקרה יהיה דין לפי רבי מאיר וזה לפי חכמים. אז אחת תרגימו, אבני דאקפה לרבי מאיר, אבנים שמנחים על האומרים, שהרוח תפזר לפי רבי מאיר דמתקנן, שמדובר שמתוקנות מוזונות לצורך השדה, להניח על עומרים. אומר רבי מאיר שמספיק בעצם להזמין אותם, לייעד אותם לצורך השדה, להניח על עומרים, כדי שיחשב תשמיש קבוע של השדה, אף אחד לא מחתה, למרות שבפועל אינם לא מונחות בשעת המכירה בתוך השדה, אלא מחוץ לו, לא, כי אמרנו כבר, לפי רבי מאיר, מחר קרם, מחר גם תשמישי קרם, ורבנן הוא דמחתן, רבנן, לפי חכמיה, רק האבנים לא נמכרות בכלל השדה בתורת תשמיש קבוע, אלא אם כן בפועל הן מונחות בתוך השדה ולא מחוצה לו, לא מספיק שהם יעדו אותם לזה. ולפי אולה שאמר באבנים שסדורות לגדר, לפי רבי מאיר דמתקנן מדובר שמתוקנות לצורך הגדר, מספיק כדי שיחשב תשמיש קבוע של השדה, אף על גדר לא סדרן, למרות שלא סידר אותם זו על גבי זו, ורבנן צריך שממש שיהיו מסודרות זו על גבי זו, כדי שהתשמיש נחשב שדה, שיהיה פה תשמיש קבוע, ורק זה נחשב כנכלל בשדה. ואת הקנים שבקרם שהם לצורכו, קנים אביתאי, מה הרעיון של קנים בקרם? רמד ורבי ינאי, קנים המחולקים שמעמידים תחת הגפנים. הכוונה, קנים מחולקים, כלומר מפוצלים בראשיהם, שמעמידים תחת הגפנים, שהגפנים יהיו זקופות להשקלות הענבים תלויים באוויר, שלא יתקלקלו בקרקע, קנים אלו בעצם מתשמישי הקרם, ונקרים עמו, לפי רבי מאיר דמי שייפן, ברי מדובר בקנים שמשופים ותוגנים, אף אחד לא מוקמן, למרות שהם בפועל עוד, או בפועל עוד לא, או הם עוד לא זקופים ונעוצים בקרקע, הם כבר נקרא תשמישי קרם, כי כבר יועדו אותם לזה וכו', משופים ותוגנים, לפי חכמים הוא דמוקמן, לפי חכמים, כדי שיחשב תשמיש קבוע, צריך להיות כבר עומדים ונעוצים בקרקע. וכן עמדו במשנה ומחר את התבואה מחוברת לקרקע, התבואה מחורה בכלל לשדה, אף אגב דמתתיים למחצת, למרות שהבשילה והגיעה זמנה להיקצר, ולכאורה זה כבר לא קשור לשדה, אנחנו לא ממשיק קצורה ועומדת. עוד מחר את חיצת הקנים שפחותה מבית רובע, אף אגב דאלימה, למרות שהקנים של אבים וחזקים, כיוון שהיא קטנה כל כך שלא תופסת שטח שבית רובע, לא חשובה ותעלה לגבי השדה. וכן השומרה שינה עשויה ותעלה, אף אגב דלא קביעה בער, למרות שלא מחוברת לקרקע, נחשב לתשמיש קבוע בשדה. וכן את החרוב שלא מורכב בפעולת השקמה, אף לגדלים גם פה, למרות שהם עבים, לא נחשבים בפני עצמם, ובטלים לשדה ונמכרים עמו. אבל לא מכר את האבנים שאינם לצורכה, לרבי מאיר, מדובר דלא מתקן, שלומם דלא מתוקנות, כלומר לא יעדו אותם בכלל לתשמיש השדה. לפי חכמים לדור מחתם שהם לא מונחות בתוך השדה, על הרימות של העומרים. ולפי אולה דאמר אבנים הסדורות הגדל, לפי רבי מאיר לא מתקן, שלא מתוקנות, לא מזומנות, לא מיועדות, כאילו מיועדות לשדה, לתשמיש השדה. ולפי רבנן, אפילו באבנים מתוקנות, מיועדות, אבל לא סדרן שלא סדורות, זו על גובי זו. ולא מכר את הקנים שבכרם שאינם לצורכו, לפי רבי מאיר לא משייפן, כמו שאמרנו, לא משופים מתוקנים. לפי חכמים דלא מוקמן, שלא נעוצים וזקופים בקרקע. ולא את התבואה תלושה מן הקרקע, אף אחד צריך להר, אף על פי שעדיין צריכה לשדה לשוטחה, כדי להוסיף נפח לתבואה מלחלוכית ריח הקרקע, וכן כדי ליבשה, בכל מכן לא מכר את התבואה תלושה מן הקרקע. התבואה לא בטילה לשדה. ולא מכר את חיצת הקנים שהיא בית רובע, אף אגב דקטינה, אף על פי שהם הקנים הם דקים וקטנים, מכיוון שיש פה בית רובע קו, זה כבר שדה בפני עצמה. אמר בחייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, לא בחיצת הקנים בלבד, אלא אפילו ערוגה קטנה של בשמים, שזה קטנה מבית רובע, יש לה שם בפני עצמה, אינה נמכרת עמה, כי היא שדה בפני עצמה. אמר הפאפה, והוא דקרו לה ורדה דה פלניה, דווקא כשקוראים לה ערוגה, ערוגת ורדים של פלוני. אז היא חשובה לשדה בפני עצמה, ולא נמכרת עם השדה. ולא מכר את השומרה עשויה בטיל, אף אגב דמחברה בערן, למה אפילו מקש שמחוברת לקרקע, אנחנו לא אומרים שהיא בטילה לגבי השדה, לכיוון שהקטנים מתיוחים בטיל, חשובה היא, יש לה שם של בית בפני עצמו. בעיר רב לזר, מלבנות של פתחים מהו? מסגרת שעושים סביב פתח הבית, למעלה במשקוף, או למטה במפלן, בשתי המזוזות, הדל נסגרת עליהם, מהו? האם הם ניכרים בכלל הבית או לא? אחד המחבר בטין עלותי בילך, אם זה מחובר בטית, אז אין לך להסתפק דעה מחבר, הרי הם מחוברים לבית ונחשבים כחלק מהבית עצמו. כי טי בילך נקיטי בשיחי, מכי שהמלבנות קבועים בעצם ביתדות של עץ, ונוח לפרק אותה, מה הדין? האם אנחנו אומרים שהם לא נחוצים כל כך לפתע, אבל לכן לא מתשמישי הבית המחורים בכלל לבית, או בכל זאת יש להחשיב אותם עם תשמישי הבית, שהם קרים לבית, עומד עם התיקו. ועוד שאלות מעין זה, בעיר המזהר מלבנות של חלונות, כלומר, יש פה, אם תמצא לומר, אם תפשוט לספק קודם בהנחה שמלבנות הפתחים מחוברים ביתדות, מחורים בכלל הבית, אז תשאל מלבנות של חלונות שמחוברים ביתדות, מה הדין? מי אמריין לנוי בעל מאוד ובידי מסו עם רק לנוי? אין נחשיב אותם מהתשמישי הבית, עוד דין מה? כיוון דמחברי מחברי, מכיוון שבפועל הם מחוברים ביתדות לבית, הם מחוברים נחשב ככה הבית עצמו. אומרת כבר תיקו, ובאי רבי ירמיה מלבנות של קרעי המיטה, חתיכות עץ שנותים תחת רגלי המיטה, שלא ירקבו מלחלוכית הקרקע, מה הדין? האם הם מחורים יחד עם המיטה או לא? כל אחד דמטלטי בעדה לא תיבה לך דמטלטי. כל מקום שהמלבנות מטלטלים יחד עם המיטה, הם מחוברים לרגליים, אז ברור שהרי מחוברים למיטה, נחשבים כחלק ממנה. כי תיבה לך איך זה לא מטלטי, שזה לא מטלטלי יחד עם המיטה, מה הדין? עומד כבר תיקו. הממשיכה המשנה לא מכר את הרעינו במשנה, לא מכר את החרוב המורכב, לא את הסדה נשקמה, ואף לגב דקטיני כמו שאמרנו גם למרות שהם קטנים. ועומד גם נעלי, מי למפה לומדים את זה? מאיפה לומדים מה המקור לכך שהמוכר את השדה לא מכר את החרוב המורכב, השדה נשקמה, גם אם הוא אמר היא וכל משהו בתוכה. אמר רבי דאמר רב, דאמר קרא ביען שדה המכפלה שקנה אברהם, ויקום שדה עפרון אשר במכפלה, השדה והמערה שבו, וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב. היה מספיק לכתוב, וכל העץ אשר בשדה. היינו מבינים שתוך גבולי השדה, למה צריך לומר אשר בכל גבולו, אלא זה מיותר, לבעל אמת שלא כל העצים בכלל כתוב וכל העץ אשר בשדה. לא כולם מחורים בכלל שדה. איזה עץ מחו בכלל שדה? מי שצריך לגבול. יצאו אלו שאין צריכים לגבול. מי שצריך לגבול סביב, כמו העץ כזה שאם היה שייך לאדם אחד, ונטוע בתוך שדה של אדם אחר, היה צריך לעשות לו גבול סביב, כי להודיע שלא שייך לבעל השדה. כלומר, עץ קטן הוא פשוט, שאין לו שם, אין בלי אדם שמים לב לדעת מי נטע אותו וכו', זה לא עץ גדול ורציני וכדומה. אז רק עץ כזה הוא נכלל בכלל בכלל השדה, אבל יצאו עצים אלו. כמו חרוב המורכב, שדה נשקמה, שאינם צריכים לגבול. כאשר נטועים בשדה של אדם אחר, לא צריך לעשות להם גבול, אלא הם עומדים בפני עצמם, הם גדולים וחשובים. הדבר ידוע ומפורסם למי הם שייכים ובשדה של מי הם נטועים. עצים חשובים כאלו לא מחורים בכלל לשדה. עוד אשר בכל גבולו סביב, לכאורה המילה סביב מיותרת. אמר רב משער שהסביב מכאן למצרים מן התורה. סביב הכוונה המצר המקיף את השדה, והכתוב אומר שאברהם קנה מלבד השדה והאילנות שבו, גם את האילנות הנטועים בקרקע המיצר שסביב לשדה. מכאן אנחנו יודעים למיצרים שהם מחורים בכלל השדה מהתורה, מוכר את השדה בסתם, קנה לוקח את המיצרים עצמם ואת כל האילנות הנטועים בתוך אותם מיצרים. אמר רבי דאי מאן דמזה בן ערה לחברי צריך מכתב לי, מי שמוכר שדה לחברו צריך לכתוב לקונה בשטר המכירה, קני לך דיקלין וטלין והוצים וציצים. כלומר, תקנה לך בכלל השדה, תקלים, התקלים שגדלו כל צורכם, וגם טלין, תקלים צעירים, והוצים וציצים, מיני תקלים. עכשיו, למרות, אף אחד דחי לא כתב לאחי קני, למרות שכמו שאמרנו, גם כשהמוכר לא כותב את זה, הקונה הלוקח את האילנות, ככה דין, המוכר שדה בסדה, מוכר את כל האילנות שבו, אפילו האחי, שופרה דשטרה הוא, ראו לפרש ולפרל בשטרה את כל מיני האילנות, למה? זה, הפירוד הזה הוא שופרה דשטרה, נויי השטר וכו', כלומר, זה דוחה כל עירור, אפילו בית דין טועים שלא בקים בהלכה, ייתנו לה לוקח את האילנות, כיוון שמפורשים בשטר. אם אמר לה מוכר לוקח ערה ודיקלה, כלומר אני מוכר לך בעצם קרקע ודקלים. מה שמה? הוא מכר לו שתי מחירות, קרקע ועוד דקלים. אז חזן, יד לדיקלה אם יש לו מוכר דקלים במקום אחר, יאהב לי את רדיקלה, הוא צריך לתת לו עוד שני דקלים. אם אין לו דקלים מחוץ לשדה, זאבי לטרדיקה, הוא צריך לקנות ולתת לו לוקח שני דקלים. שלא יהיה בכלל מחוסרי המנה, הרי הוא אמר ערה ודיקלה. מה שמה שהדקלים הם מחוץ לשדה? ואם יש עבדה, אם יש לו דקלים במקום אחר, אבל משועבדים לבעל החוב, פארק לטרדיקלה, הוא צריך ממש לפדות שני דקלים מהשעבוד, כלומר שיפרה לבעל החוב, קשור שני דקלים, ויתן אותם ללוקח. אם הוא אמר, ערה בדיקלה, כערה בדקלים אני מוכר לך, כלומר, הוא מוכר שדה עם דקלים בתוכו, אז חזר, אילה בדיקלה, אם יש דקלים בשדה, יאיבלי, אכן נותן אותם. אילה, מקח טעות, למה כשיקר בו, המוכר של קרקע עם דקלים, הוא אמר שזה קרקע דקלים, ואין שם דקלים. והלוקח הוא קנה את זה דעת שיש גם דקלים, לכן המקח בדל, המקח בטל, זה מקח טעות. יאמר המוכר, ערה בית דיקלי, קרקע של דקלים אני מוכר לך, לילי דיקלי אין לוקח זכות לדקלים, כלומר אפילו אם אין דקלים בשדה, המקח חיים. למה? דחזיה לדיקלי, כאמר לי, כאשר אמר המוכר, קרקע של דקלים אני מוכר לך, הוא התכוון לומר שהקרקע יפה וראויה לנטיית דקלים, לא שיש בה בפועל דקלים. אם המוכר שדה לחברו והיו בדקלים, אמר לי, לבר מדקל פלני, חוץ מדקל פלוני, חזיין, אם דקל טוב הוא, אם דקל טוב הוא, כלומר, בוחנים את הדקל, אם הוא דקל טוב, הוא לפחות כמו דקל בינוני וכו', שהוא ישר, אנחנו אומרים שאותו דקל בלבד, הוא משאר לעצמו, כי זה הדקל הטוב, לבר מדקל פלני, כלומר, כדי שאוכל להמשיך לנות מהפירות, ולוקח כמה את שאר הדקלים בכלל לשדה. אם דקל בישהו, אם זה דקל רע, כלומר, לא טוען מספיק תמרים וכו', אז כל שכן אנחנו, הוא התכוון הוא לא רק משייר את זה, הוא מתכוון לשייר, ועוד יותר מתכוון לשייר את הטובים, כי אם הוא שייר את זה, פשוט שהוא רוצה את הטובים. עוד דיונים פה בין המוכר ללוקח. עכשיו מקובל בידי חזל, שכל עץ שעושה פרי, כגון זיתים ותאנים ותפוחים וכו', בסתם לשום בלענן קוראים אותו אילן, חוץ מהתמר והגפן, בגלל חשיבותם נקראים בדרך כלל בשמם, דקל או גפן. רק לפעמים קוראים להם אילן. אז אם אמר לו המוכר, שדה זה אני מוכר לך לבר מאילני, חוץ מהאילנות שבו, אז אית לאילן לבר מילן, אם יש בשדה רק אילנות סתם, כלומר עצי פרי שונים, אבל לא דקלים וגפנים, אז אכן חוץ מהאילנות שאותם הוא שיר לעצמו. אם אית לדיקלי, אם יש בשדה רק דקלים ולא שר אילנות, אז לבר מדיקלי חוץ מהדקלים. למרות שבדרך הדקלים לא נקראים אילנות, במקרה הזה זה אילנות שהוא התכוון. ואית לגופני, אותו דבר, אם יש בשדה גפנים בלבד, לבר מגופני. אם יש בשדה אילני וגופני, גם אילנות סתם וגם גפנים, אז לבר מילני. הדין הוא שבחד השדה כולו עם הגפנים, חוץ מהאילנות. כיוון שיש בשדה גם אילנות סתם. וגם גפנים אנחנו אומרים שמה שהוא אמר חוץ מהאילנות, התכוון לאילנות סתם ולא לגפנים. אילני ודיקלי בר מילן, אותו דבר לגבי דקלים. גופני ודיקלי, מה קורה אם יש בשדה גפנים ודקלים בלבד, ואין שם אילנות אחרים, אז הוא מכר את כל השדה עם כל הדקלים שבו, לבר מגופני, חוץ מהגפנים, וזה הוא התכוון לומר חוץ מהאילנות, שאף פשוט שם אילנות לא כולה בדרך כלל לא דקלים ולא גפנים. כאן על כוח הקרב לא נחל משניהם, וגפנים נחלים בשם אילנות יותר מדקלים, ולכן לבר מגופני. אמרה, מישהו מוכר שדה ואמר חוץ מהאילנות, אם היו בדקלים לבד, כל שעולים לו בחבל, הווי שיעור. כל דקל שהוא גבוה כל כך, שעולים לו בחבל, צריך לעלות בחבל כדי ללקט את הפירות, אז זה שיעור, ולא נחרד מחד השדה. כל שאין עולים לו בחבל, שהוא נמוך כל כך, שאין צריך לעלות להגיע, אז לא הווי שיעור. הוא לא נקרא שיעור, הוא נחרד במחירה. כי אין נחרדים בשם אילן, אלא אילנות גבוהים, אבל לא עצים נמוכים. ודיינה הגולה הוא חילוק אחר. כל שעול כובשו, כל אילן שהוא קטן ורח כל כך, שהעול של המחרישה מקופף את האילן, והשור ממשיך בדרכו בלי עיכוב, לא אבי שיעור. זה לא נקרא שיעור, שאם כאלה נמכר עם השדה. כל שאין העול כובשו, אין העול יכול לקופף אותו וכו', אז זה כבר אבי שיעור, ואין הוא נמכר בכלל השדה. ואומר לך לא פליג, לא באמת נחלקו רב ודייני הגולה, כל אחד דיבר מכה אחר. ההגדרה שעליה דיבר, שלגבי העלייה בחבל שדיבר רב, עוסק בדיקלי. וההגדרה של כבישת עול, שמו דייני הגולה, עוסק באילן, בסתם אילנות אחרים. הגענו לדף עין עמוד א', נראה את המשך בעזרת השם, פעם הבאה, חזק וברוך.